כבר דיברנו בתוכניות קודמות על כך שבמדינות אירופה בשנים האחרונות יש התעוררות של תהליכים פנימיים, פוליטיים, חברתיים, כמו התחזקות ועלייה לשלטון של מפלגות ימין קיצוני, שנאת זרים, ולצד אלה תהליכים חברתיים אחרים, שאחד הבולטים בהם, בשיח התקשורתי כאן בישראל וגם שם במדינות אירופה, הוא הפעילות הגוברת של תנועות איסלאמיות ופעילים איסלאמיים באופן כללי. אנחנו נדבר על כך בדקות הקרובות עם מי שחוקרת את הנושא, דוקטור דינה ליסננסקי, חוקרת איסלאם באירופה, מרצה בתוכנית ימי בכירים באוניברסיטת תל אביב, בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון, ובמחלקה למדע המדינה ומזרח תיכון באוניברסיטת אריאל. שלום דינה.
שלום ירון.
קודם כל, כמבוא לנושא הזה, מה מייחד את התופעה של איסלאם בקרב מדינות שאינן מוסלמיות באירופה, לעומת האיסלאם במדינות המוסלמיות, כגון מדינות ערב במזרח התיכון?
אני חושבת שכדאי שנדבר על התופעה בדיוק כפי שהיא. קודם כל, הם באמת מיעוט בכל מקום שהוא לא המזרח התיכון, או בכל מקום שהוא לא עולם האסלאם הקלאסי, כמו שאנחנו רגילים להתייחס אליו. המיעוט המוסלמי היום במדינות אירופה, חייב שיהיו לו עוגנים מסוימים. אין כרגע שלטון מוסלמי באירופה מן הסתם, לכן יש צורך בהרבה דברים שמותאמים ספציפית לציבור הזה. ומפה אנחנו רואים הקמה של מוסדות ציבור רבים, שיכולים להיות מוסדות דתיים, מוסדות הלכה, למשל כמו ECFR, שזה ה-European Council for Fatwa and Research, שזה ממש מכון בפני עצמו, מכון מחקר, שכל המטרה שלו היא בעצם לייצר פתוות חדשות שיתאימו למוסלמים כמיעוט בעולם שאינו מוסלמי. אני פשוט אתן כמה דוגמאות. הם עוסקים למשל במענה לבעיות שנוצרות במצבים שבהם אין איפה להתפלל במקומות עבודה שלא כוללים הרבה מוסלמים. הם עונים על שאלות כאלה, כמו למשל, אני מגיעה, זו שאלה שאני מצטטת, אני מגיעה לחברת עורכי הדין שבה אני עובדת בלוזון בשוויץ, ויש לי בעיה כי אני היחידה שבעצם אותה חיג'אב. האם עליי לנהוג יותר לפי חוקי המקום ולפי הדרס קוד שמקובל יותר, או לדבוק בדת שלי. והתשובות שמקבלים שם הן מאוד מגוונות, שיכולות להתאים לסיטואציות שונות. לא תמיד התשובות הן חד משמעיות ואומרים, כן תלכי עם חיג'אב, אל תלכי עם חיג'אב, אלא יותר תשובות שמתאימות לסיטואציה הקונקרטית שבה נמצאת עורכת הדין שכתבה את זה. לעתים אנחנו רואים גם מוסדות אחרים שיש להם נטייה יותר, איך לומר, אדוקה או אפילו קיצונית, והזיצות שנותנים שם הן שונות בעליל. כלומר, אז אנחנו נראה הטיה סלפית במקומות מסוימים, כשסלפים הם בעצם הקבוצה היותר אדוקה מצד אחד, ויותר פונדמנטליסטית אפילו מצד שני, בזרמים האסלאמיים, ואז העצות של חכמי הדת הסלפים, הן תמיד יהיו לטובת הדת, ופחות לטובת החברה שבה חיים המוסלמים במדינות אירופה. אנחנו כרגע נדבר רק על אירופה, בסדר? לא ניגע בארצות
הברית. כמובן. אוקיי, יש מספיק יש מה לדבר על אירופה.
כן.
ונעבור לאחד המימדים של התופעות שאת חוקרת, והוא פעילות שמכונה דאווה. קודם כל רציתי לשאול אותך, לטובת מי שלא מכיר את הנושא הזה מקרוב, מה המשמעות של דאווה, מה כוללת בפועל הפעילות, ויותר מעניין אני מכך אולי להבין, כיצד היא משפיעה על היחסים בין הקהילה המוסלמית לקהילה שאינה מוסלמית, ועל תופעות פוליטיות ואחרות, למשל טרור.
אוקיי, אז קודם כל דאווה, פירוש המילה היא הזמנה, דאווה זו הזמנה בערבית, קריאה להצטרף אל משהו. המילה דאווה כהטפה לאסלאם או קריאה להצטרף לאסלאם, הפירוש הזה הוא פירוש שנוצר למעשה עוד בתקופת הנביא מוחמד במאה השביעית. והפסיקו להשתמש במילה דאווה במשמעות הזאת, במאה העשירית פחות או יותר, ואז עד המאה ה-20 לא ראינו שימוש במילה דאווה, מלשון מיסיון, כלומר הפצת דת. פתאום במאה ה-20, אנחנו מתחילים לראות בתור חוקרים, ובכלל בתור אנשים שקוראים הרבה אסלאם, נקרא לזה ככה, הרבה שימוש במילה דאווה, דווקא בפרשנות הפצת הדת. כלומר, יש קריאה לציבורים שלמים, או לחזור בתשובה, הקריאה הזאת היא בעצם דאווה אל המוסלמים, תכף אני אדבר על זה, ויש גם קריאה אל הלא מוסלמים להצטרף אל דת האסלאם. ועכשיו אני רוצה לציין שתי תופעות מעניינות שקורות דווקא בנושא הזה באירופה. אנחנו רואים קבוצות דאווה שלמות, כלומר קבוצות שלמות שעוסקות בהפצת דת האסלאם, במדינות שונות באירופה, בבריטניה, בצרפת, באיטליה, בגרמניה ועוד. כל הקבוצות האלו הן פועלות למעשה במרחבים ציבוריים, לא במרחבים פרטיים. אנחנו לא נשמע אותם עושים דאווה רק במסגד, למשל, בתוך פנייה בעצם לקהילות שונות, כדי להצטרף לאסלאם סלפי, או לאסלאם שיעי, או לאסלאם שונה מסוגים שונים. אני כרגע נותנת לכם דוגמאות אמיתיות של באמת קבוצות דאווה שעוסקות או באסלאם סלפי מזרם מסוים, או באסלאם שיעי מזרם מסוים, או באסלאם ווהאבי לפעמים. אז זה לא רק זה. מה שאנחנו רואים זה מה שנקרא סטריט דאווה, כלומר דאוות רחוב. אנחנו רואים אנשים שבעצם עומדים בקרנות רחוב, במקומות הומי אדם, בערים הראשיות באירופה, וקוראים לאנשים להצטרף לאסלאם. עכשיו, הצורה שבה הם פונים למוסלמים וללא מוסלמים, הצורה, זה בעצם באופן שונה. מתאימים ממש את אופן הפנייה לבן אדם שעומד מולך. לומדים איך לעשות את זה.
איך הם מזהים רק על סמך מראה חיצוני? לפעמים. או שלדעתך הם יודעים איך ממש לאתר פרופיל של אדם שעונה על הקריטריונים של מוסלמים?
לפעמים לפי מראה חיצוני, לפעמים עושים סוג של פרופיילינג, שהוא קצת פרימיטיבי מבחינת הפרופיילינג שאנחנו מכירים בתור חוקרים, אם כבר, ובכלל פרופיילינג זה לא משהו שאנחנו אוהבים להתעסק בו בתור חוקרים, אבל אנחנו בכל זאת מדברים על זה. אז הפרופיילינג שעושים במקומות כמו דאווה is easy, זה ממש, אם תגגלו את זה, תמצאו שזה בעצם מוסד בפני עצמו, שמטיף לאסלאם באירופה, אז בדאווה is easy, או במישן דאווה, שזה מוסד אחר, מדברים על איך לגשת לבודהיסט, ליהודי, לנוצרי מסוג מסוים, למשל נוצרי קתולי, או נוצרי פרוטסטנטים מסוג מסוים, איך ניגשים לאתאיסטים, איך מדברים איתם, ואיך מדברים עם אותם מוסלמים, עם אותם מוסלמים שהם בעצם כופרים מבחינתנו, כי הם לא מספיק מוסלמים. כלומר, הם לא סלפים. ואנחנו רואים flow charts, תרשמי זרימה, שבעצם נמצאים באתרים של אותם ארגונים, שבהם מסבירים איך בדיוק לדבר, לשוחח עם אנשים שכבר מאמינים באל אחד, כלומר מונותאיסטים כמו יהודים ונוצרים, ואיך לדבר מול אתאיסטים, איך לשכנע אותם להתחיל להאמין באל, קודם כל, ואז בנביא שלום מוחמד. אז אני קצת נכנסתי פה לאובי הקורה מבחינת תכנים, אבל מה שמעניין, למשל, מה שמעניין אותי בתור גם בן אדם וגם חוקר, זה לראות שדברים כאלה קורים. זאת אומרת, עצם התופעה היא מעניינת כבר. עכשיו, האם דאווה יכולה להוביל לטרור? אני עכשיו הולכת לספר סיפור.
בבקשה.
לא מזמן הייתי בכנס, מאוד מעניין, ששם אחד החוקרים אמר, אני לא עוסק בדאווה כי היא לא מעניינת אותי, אני עוסק רק בג'יהאד. עכשיו, הקשר בין דאווה לג'יהאד הוא קשר ישיר לחלוטין. הרי דאווה היא התחלה של ג'יהאד. לא כל דאווה תוביל לג'יהאד, אבל באופן קבוע, כל ג'יהאד יתחיל בדאווה. זה אומר שאם לא הייתה קריאה להצטרף לזרם מסוים, או כרגע לארגון או קבוצה מסוימת, גם לא יקרה ג'יהאד. זאת אומרת, ג'יהאד מחייב קריאה מסוימת לפני כן. לכן הקשר שבין דאווה לטרור הוא קשר ישיר. זה לא אומר שכל דאווה תוביל לטרור, כמובן. יש דאוות של קבוצות סופיות בכלל, שמעולם לא קראו וגם לא יקראו לטרור. ויש דאוות של קבוצות שבכלל לא עוסקות בנושאים ג'יהאדיים. אבל ספציפית, כל קבוצה ג'יהאדית עושה קודם כל דאווה מסוג מסוים. כלומר, קוראת להגיע לאסלאם, להצטרף, ואת זה ראינו מצוין דווקא על הדוגמה של דאש. כולם מדברים על זה, אני גם רוצה לדבר על זה, כי זה משהו שכבר אנחנו מדברים עליו משנת 2013 פחות או יותר, והיום אפשר כבר לראות את התוצאות של ה-aftermath, ממש. אנחנו יכולים להסיק כבר מסקנות, כי יש לנו מספיק פרספקטיבה. הדאווה שנעשתה בשנות 2013-2014, הקריאה שיצאה להצטרף לישות אסלאמית בשטחים גיאוגרפיים מסוימים, כלומר בסוריה ועיראק, איפה שבסופו של דבר גם נוסדה המדינה האסלאמית, הדאווה הזאת, הקריאה הזאת, הייתה הקריאה הראשונית למעשה להצטרף לג'יהאד. הקריאה התבססה על היכרות קהל היעד, כלומר נעשה שם סוג של, נעשו שם יחסי ציבור, נעשה שם שיווק ברמה של הכרת קהל היעד שלך, נעשה תרגות מסוים אפילו. כלומר, אפשר היה בפייסבוק לפנות לאנשים, בטוויטר להתחיל לדבר על רעיונות, אפשר היה לפנות לאנשים באופן כמעט ישיר ולקרוא להם, בקבוצות, בהתחלה כשעוד לא עלו על זה, כן? ואז ראינו שפונים לאנשים בשפה שהם מכירים. פנו באנגלית, בצרפתית, באיטלקית, ברוסית, בשלל שפות טורקיות, וכמובן בערבית ובפרסית. כלומר, אנחנו ראינו הרבה מאוד שימוש בכלים שהם בכלל לא כלים, בוא נגיד אסלאמים קדומים, כן? אבל שימוש בפלטפורמות של רשתות חברתיות, ושימוש מתוך היכרות של בעצם איך אני פונה לקהלי היעד שלי. ואז ראינו מצב מאוד מעניין, שהספיקה קריאה אחת או שתי קריאות, כדי שאנשים התחילו להצטרף. משלל סיבות. כרגע אפילו לא ניכנס לסיבות האלה, כי השיחה שלנו על האסלאם באירופה ולא על דאש. אבל זה משהו שדאווה מלמדת לעשות. להשתמש במה שאנחנו יודעים על קהל היעד שלנו.
וזאת רק אחת מהתופעות שנקשרות באסלאם באירופה. דוקטור דינה ליסלנסקי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.